בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בשיעור הקודם עשינו חזרה קצרה עקב תקלה בהקלטה. אנחנו הקלטנו חלק כשליש מהשיעור, אז אנחנו בעזרת השם ברמה הרשמית היום זה יהיה השיעור ה-18. ובשיעור הקודם עשינו חזרה קצרה כללית על הטעמים, דיברנו על המקף, על הג'יעיו, דיברנו על כך שבמקרה שיש מילים, שתי מילים עם מקף, הכלל הוא שאנחנו מטילים ג'יעיו במקום השלישי, בתנועה השלישית שלפני הטעם. אם אני לוקח את המילה השנייה במקף, בטעם שבה אני חוזר אחורה שלוש תנועות, ושם יהיה את הג'יעיו. כמו למשל הנני עוני, עוני זה המילה השנייה במקף, מאה א' ששם הטעם במילה השנייה, סופר את זה כתנועה ראשונה. את הנון יוד של הנני זה התנועה השנייה, ואת ההנון של הנני זה התנועה השלישית. לכן אני אטיל ג'יעיו בתנועה השלישית. מי שרוצה יכול גם לצלם את הדוגמאות האלה כדי שנוכל לשלוח את זה בקבוצה.
זה נראה קצת מלאכותי מעניין הזה שצריך לספור כך וכך.
לא, אני אומר מה הכלל שהנחה את הנקדנים והמטעימים. בפועל כמו שאני אקח את כל כללי הקריאה, בגד כפת אחרי הביא, אם אני פורט את הקריאה שהיא במרוצה ובשטף, אני פורט אותה לתת כללים, אז זה נראה מטריח, זה נראה, אבל כשכל הפרטים מתגבשים מידי שלם, אז יש מתוך זה יש יצירה שלמה, כמו יצירה אומנותית, כמו תווים. כל תו בפני עצמו זה נראה כמו איזה משהו מטריח, כל כלל וכל פרט, אבל כשיש מארג שלם של רצף הכללים הללו שבאים זה ביחד עם זה, ההרכב של כל הכללים שאנחנו לומדים ביחד יותר קריאה נעימה לאוזן, נכונה ומדויקת. ואני מטרתי פה לפרוט את הקריאה הנעימה המדויקת שקיבלנו אותה כזה ראה וקדש, בלי להבין את הצפונות שמתחת לקריאה הזאת ומה הכללים ומה החוקים, ואני פורט אותה לחוקים, ואז מתוך ידיעת החוקים נהיה מחוברים יותר לקריאה, נבין יותר את העניין ונוהב יותר גם את מה שאנחנו עושים, כי אין אהבה בלי ידיעה, ככה כותבים רבותינו. נראה שגם רבנו הרמב״ם כותב את זה בהלכות יסודי התורה. אין אהבה, זה לא ידיעה. אדם שיודע את השם אוהב אותו, אדם שיודע את כללי הקריאה אוהב יותר את הקריאה, קורא בה, רץ בה, מצליח בה, ובכל תחום. יפה, אמרנו שיש גם מקומות שאנחנו נגעה במקום הרביעי לפני הטעם במילה השנייה, במקומות שבהם אם אני אספור שלוש תנועות אני אפול בסוף המילה הראשונה, ושם אני לא יכול לגעות, אז לכן אני אקח עוד תנועה אחת אחורה, כמו ויסה מעים פרעו בו חורי אוף. אז מעים פרעו, אם תספרו תראו ש גם בתמונה שנשלח אחרי שיצולם פה התמונה, תראו שאני סופר פרעו, עו זה אחד, פר זה שתיים, עים זה שלוש, מ הלכתי אחורה, מ זה ארבע, ותנועה רביעית. דיברנו על גם ההבדל בין ויהי עם ג'יעיו, ויהי, שכל מקום שהמילה ויהי מופיעה עם טעם מפסיק אז יש ג'יעיו בוו, ואם הוא מופיע עם טעם מפסיק או מעמיד יש ג'יעיו בוו, ואם היא מופיעה אם אתה מוליך, אז בלי ג'י איו בוו, ויהי. יפה, עכשיו אני רוצה לעבור לנושא של טעם הטבירו. אבל בטרם אני אכנס לעניין של טעם הטביר, ויש הרבה מה לדבר בו, אני רוצה שנבין את שיטת הפיסוק של הטעמים ברמה הכללית. אם אנחנו, ואני אסביר עכשיו שתבינו מה אני מתכוון. אם אני לוקח פסוק שהוא יחידה שלמה, מה הטעם הכי חזק בפסוק? סוף פסוק. מדוע? כי הוא חולק, הוא מחלק בין פסוק לפסוק. כלומר, מהו הטעם הכי חזק, הפיסוק הכי חזק? סוף פסוק. יפה, אז זה אחד. עכשיו בוא נתחיל להסתייך. אז הטעם הכי חזק לסוף פסוק. עכשיו, אחריו, מה הטעם הכי חזק?
לא.
אתנוכו. סוף פסוק מחלק בין פסוקים. אתנוכו מחלקת פסוק לשני תת עניינים. לשני תת עניינים, לא ממש שני עניינים שונים. זה לא באופן שרירותי לשניים. יש היגיון איפה אני אטיל את האתנוכו. אם תתבוננו ותעיינו, האתנוכו נופלת במקום שהגיוני לחלק את הפסוק לשני תת עניינים. עכשיו, היות שנשאלה השאלה, פטור בלא כלום, אי אפשר. אז לכן, אז בוא הנה, אני פתחתי באופן שרירותי בחומש במדבר דווקא. במדבר. אתם רוצים בראשית, אז כבר נפתח בראשית. לפני כן, הנה, פרשת חיי שרה, בעמוד צדי ה' בחומשים האלה של פרשה מפורשה, צדי ה'. יפה, בפסוק, פרשת חיי שרה, פסוק שני. ותומס שרו, בגריאת ארבע, היא חברון, בארס כנוען, כנוען אתנוחו. ויובה אברהם לספד לסורו ולבקסוהו. כלומר, יש פה שני עניינים בפסוק. תיאור מיתתה של שרה, וציון מיתתה של שרה ומקום מיתתה, זה עניין אחד. והחלק השני, בואו של אברהם לספוד לה. לכן האתנוכו היא לא סתם באופן שרירותי נמצאת בפסוק, אלא במקום שהוא חולק את הפסוק לשני תת עניינים. הלאה, הפסוק הבא אחריו, ויוגום אברהם מעל פני מסר אתנוכו וידבר על בני חס למר. כלומר, החלק הראשון תיאר את זה שאברהם קם מעל פני מתו, החלק השני שהוא דיבר על בני חס למר. זה בכל פסוק. הלאה, ג'רוות ישוב און אחי עם מוחם אתנוחו, תאר להם מצב, ואז ביקש בקשה, תנו לי אחוז זת גבר עם מוחם ואגברו מתים מלפונוי. שימו לב, אחוז זת גבר הכנסנו לפי מנגנו את הג'י היו בחט, אחוז זת גבר, הטעם בגבר, במילה גבר, קבר או קבר לפי המבטא השרעבי, הטעם באיזה אות? קוף, נכון? זה תרם פשטין, שמו עוד פשטו כדי שתדע שהטעם הוא בא בקוף. לפי מעריץ היית כביכול צריך להגיד אחוז זף גבר עם מוחם, עם הערק פשטו אחת, כאילו במדרע, אבל לא נוהגים ככה, לא נוהגים ככה. אחוז זף גבר, אז הטעם הוא בקוף, זה אחד. זף, אני הולך אחורה, זה שתיים. חטא, אחו, אחו זה התנועה השלישית, לכן שם אני אתיר את הג'י היום, בסדר? אז ענה על השאלה? יפה. הלאה, אני ממשיך בשיטת הפיסוק של הטעמים. טוב, גם את זה בכותרת אולי. ככה אמרנו, אמרנו הטעם הכי חזק זה סוף פסוק. יפה, אחרי התנוחו אני עכשיו אומר ככה, ככה יש עכשיו, אני אקרא לזה במינוח של התימנים, אבל יש גם מינוח של הספרדים. אחרי זה יש, אני אקרא לזה ככה, טעמים מעמידים, וזה לספרדים זה או מלאכים. טעמים מעמידים או מלאכים. אצל הספרדים הם קוראים לזה, דרך אגב, הם קוראים לזה, לזה אצל הספרדים זה נקרא קיצר. זה לזה לידיעה כללית, כי זה יכול להעשיר לנו את ההבנה, לא כדי שנשתמש בזה עכשיו.
מי יותר, מה דרגת החשיבות, המלך?
הקיסר, גם זה נקרא קיסר אצל הספרדים. שני אלה נקראים קיסרים אצל הספרדים. עכשיו, אחרי, כלומר, שלטון, שלטון של כל מלך הוא מתחומו עד הקיסר שמימינו. זה לא כל כך מסובך. דוגמה, תסתכלו, תפתחו עכשיו בראשית, הנה נפתח פסוק, הנה בראשית בעמוד לג, עמוד לג בחומש שלכם. בפרשת בראשית, תפתחו בעמוד, לא לג, לב,
למנתיבה, פתוח,
כן. עמוד לב. לב, פסוק ה', איפה שכתוב מפטיר. מפטיר של פרשת בראשית. וירא אדוני כי רבו רועת הו אדום באורס וכל יסר מחשבות ליבו רק רע כל היום. בוא נתחיל, מי הם הקיסרים? הסוף פסוק ואתנוכו, נכון? הם הכי חזקים, נכון? כן, אני מלמד פה את המינוח של הספרדים כדי ללמד פה משהו בנושאי פיסוק. אנחנו לא נשתמש במינוח הזה, לא נשתמש במינוח הזה לצרכים מעשיים, אבל לצרכים לימודיים והבנתיים בלבד. אז אני נתתי, אצלנו התת חלוקה של העוצמות היא קיימת ברמה גסה יותר. לדוגמה, אצלם יש קיסרים ומלכים, ואצלנו הם כולם נקראים מעמידים. אבל ברור שבתוך המעמידים התנ"ך והסוף פסוק הם יותר חזקים מזוגף ג'ודל או זוגף גודון. אז לכן לימדתי את התת חלוקה של הספרדים כדי שנבין שהטעמים יש להם תפקיד פיסוקי, ויש פיסוק חזק יותר ויש פיסוק חלש יותר. אז אם נסתכל על הפסוק הזה, וירא אדוני כי רבו רועת הו אדום באורס, מי הם הקיסרים? הסוף פסוק ואתנוכו, נכון? אתה איתנו תמיר? זאת אומרת, זה עוקב, מצליח? עכשיו, מי הם המלכים? הטעמים המעמידים. וירא אדוני, המלכים פחות חזקים מהקיסרים. וירא אדוני זה זוגף גודון, נכון? כי רבו התביר רועת הו אדום באורס. זאת אומרת, מה תחום השלטון של מלך? המלך מחלק לתת, המלך מחלק את החצי פסוק לעוד תת יחידה, ואותו המלך, כאילו התת יחידה הזאת היא מהמלך ימינה עד המלך שנמצא לימינו, או עד הקיסר שנמצא לימינו. נגיד וירא אדוני, וירא אדוני זה תת יחידה, וירא אדוני זה תת יחידה, נכון? וירא אדוני כי רבו גם תת יחידה, רועת הו אדום באורס גם תת יחידה. כלומר, גם אחרי התנחה והסוף פסוק, הטעמים המעמידים גם מחלקים את הפסוק לתת יחידות. יפה, עכשיו אני אמשיך מכאן. מתחת למלכים יש מה שנקרא משנים, אצלנו זה הטעמים המפסיקים. הם גם נותנים עוד תת פיסוק. כלומר, מתחת לזה יש טעמים מפסיקים, או אצל הספרדים זה נקרא משנים. וגם הם נותנים תת חלוקה. כן, יש בכל אופן הם גם נותנים תת חלוקה, יש לזה קצת כמה מינוחים, אבל הם גם נותנים תת חלוקה. יפה, עכשיו אנחנו נעמוד כאן. מה שרציתי להמחיש כאן זה שהטעמים מפסקים בעוצמה שונה את הפסוק. יש מי שיש לו יותר כוח פיסוק ויש מי שיש לו פחות כוח פיסוק. האתנוכו והסוף פסוק הם הכי עוצמתיים בחלוקת המשמעויות. הסוף פסוק הוא הכי עוצמתי כי הוא מחלק בין פסוקים. אחריו אתנוכו מחלקת פסוק לשני עניינים, תת עניינים. נתנו דוגמאות. אחרי כן הטעמים המעמידים גם יוצרים בתוך כל כזה חצי פסוק שחילקנו על ידי האתנוכו, הם גם יוצרים תת קבוצת עניינים בעוצמה פחותה יותר, ובעוצמה הכי פחותה הטעמים המחזיקים. יפה. כאשר הטעמים המוליכים אצלנו הם מחברים ולא מפסיקים מבחינת משמעות. יפה. ונתנו לזה כמה דוגמאות. קראנו כמה פסוקים בפרשת חיי שרה. נתנו דוגמאות איך יש תתת חלוקות. מה? יש אצלם מוליכים שמחברים, ויש אצלם מוליכים שלמשל טיל שוס המול אצלנו הוא מחבר, ואצלם הם מנגנים בו. אגב, לפעמים אצלם יש סתירה בין הניגון שמביא להפסקה מסוימת לבין עצם זה שהטעם הוא טעם נמוך בעוצמתו מבחינת הפיסוק שלו. יש אצלם מצב שבו נגיד טיל שוס המול, זה טעם שהוא אצלם הוא שליש בכלל, זה הדרגה הכי, הדרגה הנמוכה אצלם, אבל מבחינת הניגון שלו הוא ניגון ארוך. אז נוצרות אצלם, נוצרות סתירות בין הניגון של הפסוק, של הטעם, שהוא ניגון שלפעמים יכול להיות צלצול ארוך, לבין העוצמה של הטעם במערכת הטעמים שנתנו לה דימוי לחצר המלכות, וכל אחד כל אחד והחשיבות שלו, כמו במשחק שחמט. כל טעם הוא עם העוצמה שלו.
אבל בכוונה, אתם
צריכים
לעשות את זה בכוונה, או שזה סתם
מישהו יכול שיעשה את זה? תראה, זה המסורת שהם קיבלו. נותרות בכל מיני סתירות. יש פה מאמר נוסף שאני לא נכנסתי אליו, שמדבר, שהבאתי אותו, שמדבר על אי התאמה בין הנגינה לבין דרגת הפיסוק של הטעם. למה הבאתי את הנושא של אי התאמה? כי אצלנו, בקריאה לפי מסורת תימן, יש אי התאמה כזאת בטעם אחד, הוא הטביר. הוא דרגת הנגינה שלו אצלנו לא תואמת את דרגת הפיסוק שלו, וזה יוצר, זה יוצר שיבוש משמעות בקריאה.
דוגמאות?
דוגמאות? יש פה למחביר לעשרות ולמאות. אני הבאתי כמה עשרות. אני הבאתי הפסוק הזה, הוא לא דוגמה טוב, הוא לא דוגמה כל כך טובה, הוא דוגמה יחסית פחות מייצגת. יש דוגמאות יותר חזקות, אבל אצלנו, למה הבאתי את כל הפתיחה הזאת? כדי לומר לכם יש פעמים, דוגמה, אצלנו טעמים מפסיקים, טפחו נגיד, טפחו היא טעם מפסיק, תביר הוא טעם מעמיד. התביר, על אף שהוא טעם מפסיק, על אף שהוא טעם מעמיד והוא פה, הוא בא ברצף עם הטפחו, והטפחו יותר עוצרת במשמעות מאשר התביר. ואני אתן דוגמה. כלומר, יש פה היפוך סמכויות. הרי פה זה חצר המלוכה, בסרטוט הזה, את אפשר לצלם את זה גם, שמואל, אתה יכול לצלם את זה. יש פה דרגות, מהרמטכ"ל למטה בסולם הדרגות. יוצא שהתביר הוא פחות משמעותי בפיסוק, אבל הוא תפס לו דרגה גבוהה יותר פה, לעומת הטפחו, שהיא יותר משמעותית בפיסוק. בסדר? סוג של משק, מפקד שאינו קצין. בכל זאת מפקד, אבל הוא לא קצין. ואני אתן את הדוגמאות. עכשיו, אצלנו זה רק בתביר. בעדות אחרות, זה בעוד כמה דוגמאות, שאצלנו זה טעמים מוליכים, ואצלם הם מנגנים בהם, למרות שהם לא אמורים להפסיק שם. נגיד בדירג'ו הם מנגנים, בטיר שוס המול הם מנגנים. כל מיני מקומות שאצלם נותרות סתירות נוספות, אי התאמות נוספות בין אורך הנגינה לבין רמת ההפסקה שאמורה להיות לטעם. אצלנו האי התאמה היא בין התביר. אז רגע,
למשל, תמיד התביר הוא, אנחנו תמיד נגינה קטנה,
טוב מראה עיניים מהלוך נפש. עכשיו אני טענתי פה טענה, בלשון המדעית זה נקרא היפותזה. עכשיו מטרתי להפוך אותה מתיאוריה למסקנה מוכחת, מהיפותזה לתזה. אני עכשיו אמור להוכיח לכם את הטענה שטענתי, נכון? אז יש לי פה כמה עשרות דוגמאות שהבאתי. כן, כן. יפה. תפתחו בבקשה, בהפטרת פרשת כי תישא. אני נכון שאמרתי לכם בראשית, אבל נתחיל עם פרשת כי תישא דווקא. אתם מכירים את הביטוי אותו, זה לא אותו דבר? מה זה הביטוי זה לא אותו דבר? כוונה, לא דברים זהים. אבל מה זה המילה, מה זה הדבר הזה, אותו דבר? איזה משמעות יש לביטוי הזה? מאיפה זה נלקח בכלל, הביטוי הזה, זה לא אותו דבר? מה קשור המילה את, שאנחנו נותנים, מסבים אותה? אותו זה הוא, לקח אותו. מה זה קשור לאותו דבר? למה אותו דבר אצלנו במיל, במשמעות? זה שווה דבר זהה. כאילו, למה אצלנו זה קיבל את זה? אז בואו אני אגיד נערך את מקום הטעות, מקור הטעות, והיא בגלל הסביר הזה. פרשת כי תישא בחומש שמות. מי שיש לו זכה. אז כך, מדובר בהפטרת כי תישא, מדובר על אליהו ונביאי הבעל. זה אחת מההפטרות הארוכות ביותר שאנחנו קוראים בשנה. עכשיו בשבועות אנחנו גם נקרא הפטרה, זה אחת מההפטרות הארוכות ביותר, גם בשבועות אנחנו נקרא הפטרה ארוכה. יפה. פסוק, זה הפסוק הזה במלאכים א', פסוק י"ח. אם א' פסוק י"ח אתם יכולים לפתוח. דקה. רגע, יש לי פה פרק י"ח, סליחה, מלאכים א' פרק י"ח. מישהו מצא את הפסוק כבר? שבסופו, בסופו אותו דבר, בסופו המילה אותו דבר. בסוף הפסוק המילה אותו דבר.
אני
מצאתם? הנה פסוק, וזה בהפטרה, זה מלכים א' פרק י' ח' פסוק כף א', מלכים א', מצאתם? פתחתם? כדאי שתפתחו, אם יש לי פה תנך גם עוד למי שרוצה. יש פה עוד תנך. מלכים א', פרק י' ח', פסוק כף א'. פרק י' ח', פסוק כף א'. ויגש אליהו על כל העם ויאמר עד מתי אתם פסיחים על שתי הסעיפים, אם אדוני הוא אלוהים לכו אחרו ואם הבעל לכו אחרו ולענו העם עושה דבר עושה דבר. אז לכאורה היה אפשר לבוא ולהבין ולא ענו העם, אותו הדבר, נכון? מלכים א', פרק י' ח', פסוק כ' א'. אתה אומר הם לא ענו את הדבר הזה.
לא, הם לא ענו לשאלה.
כולכם לתארי, כולכם או לשמחתי, כולכם נפלתם בפח. בגלל התביר הוא שבר לכם את המשמעות. אתם מתכוונים, הם לא ענו נכון לשאלה, הם לא ענו את הדבר הזה.
לא, הם לא ענו את השאלה שלו.
לא ענו
את השאלה
שלו. לא ענו בכלל.
הם לא. זה נכון.
לא
ענו.
לא ענו בכלל.
אז ככה. אבל לא, אתם שכחתם משהו אחר, הם לא ענו לא. הם לא ענו לא. לאליהו. אז אותו... לא, ולא ענו העם אותו דבר. ככה הפיסוק הנכון. ולא ענו העם אותו, אותו לאליהו דבר.
אני מבין
את זה. תסתכל בתרגום. תסתכל בתרגום. תסתכל בתרגום. ולא עתיבו עמו יוסה, לא ענו העם לו, מה לא ענו? דבר. לא, אני מדבר על המשמעות, לא על הלשון, על המשמעות. לא קשור. לא קשור. התרגום על פי רוב, לא תמיד, אבל התרגום בלשון אחרת, עם כללים אחרים, נותן לך את המשמעות של הפסוק. על פי רוב, לא תמיד, לפעמים נותן גם פירושים. אבל אותו זה הכוונה את אליהו. ולא ענו העם אותו את אליהו, מה הם לא ענו אותו דבר? עכשיו אם אתה אומר בו לענו העם, עכשיו אם אתה מפסיק בהעם הפסקה ארוכה, אתה יכול לחשוב שהם לא ענו אותו דבר, אותו דבר שהוא רצה שהם יענו כביכול.
יש
פשוט
העם
או לא? אותו זה הכוונה לאליהו.
לא,
הם לא ענו אותו, לא ענו לו דבר. אותו אתה יכול להחליף במילה לא.
אז אני מבין שגם אני
מעושה
שם
לפני
זה, אני מבין שלא ענו בכלל
משהו אמרנו שהוא שאל. לא, אבל לא ענו לו. אתה עושה משמעו, לא קשור, אין זה ברור. הפסוק הוסיף פה את המילה. יכולת להגיד ולא ענו העם דבר. יכולת להגיד ולא ענו העם דבר. זה לא קשור מה אתה יכול להבין באופן כללי. באופן פרטני, לגוף הפסוק, מילה מילה. לא מה אתה מביא באופן כללי.
אבל יש הרבה דברים הכתוב שיש שם לשון דיפה, בבקשה, בעיקר בנביאים. הרבה דברים של לשון קשה.
לא קשור, לא קשור כרגע לשון קשה או לא. טעמים, טעמים. אין פה לשון קשה, המילה לא מובנת. יש פה ביטוי שעוד השתרש בשפה היומיומית שלנו בגלל טעות הפיסוק הזאת.
טוב, למה אתה עוד
זה אותו דבר? מה זה אותו דבר? זה לא אותו דבר.
למה אתה עוד דבר? אני גם הבנתי את זה אבל.
אני
חושב
שזה בגלל זה.
הבנתי גם
בלי
זה.
בכל אופן.
שזה בענו.
אז
לא
ענו,
זה
לא,
לא
ענו
לא
אותו.
לא, לא. אתה טועה, זה לא ענו, לא,
לא,
בוודאי, בוודאי שזה המשמעות, אתה חופר את הבור יותר עמוק.
מה שאני אומר
לא
שונה מה שאתה
אומר. בוודאי ששונה, בוודאי ששונה, כולם פה אומרים לך שזה דבר אחר.
זה
הפירוש,
לא השיב הוא לא דבר.
גם אם אני עוזר בענו, זה לא בגלל זה שזה, לא?
בדיוק, אז לכן אתה ממשיך לחפור את הבור, זה רגע מהבור, אחר כך אני אסביר, אחר כך אני אעמיק לך. הם לא השיבו לו דבר.
יש, השפה שאתה רוצה להגיד,
מה זה השפה שאני רוצה להגיד? לא, זה לא קשור ללשון הרמית, זה קשור למשמעות הפסוק, זה לא קשור לחוקי הלשון הרמית. טוב, בוא, זה דוגמה אחת, זה דוגמה אחת.
מה מפריע, מה מפריע לך?
רק דוגמה אחת כבר יוצרת כל כך הרבה רעש.
הפסוק הוא המילה אותו. היא לא מפריע שום דבר.
זה לא קשור ללשון פשוטה או לא. ראית דוגמה אחת, חכה בסבלנות, קטר לי זה ער, קטר לי זה ער, מה, ראית דוגמה אחת, אתה כבר קופץ למסקנות, תקלוט, תשמע.
אין
מושג
כזה אותו דבר.
אין
מושג
כזה בעברית אותו דבר?
זה לא אותו דבר. ביטוי שאין לו משמעות, אין לו משמעות תחבירית.
זה החיבוש, רק בשביל זה באנו היום.
לא, 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 לא,
אתה ממשיך לחפור את ה... טוב, הבנת את זה שלומי? שלא היית פה. בוא אני אדביר רגע, אני עכשיו שלמה היקר, הוא לא היה פה בדקות האחרונות, אני אסביר גם לו, ובזה נסיים את הדוגמה הזאת. אני רואה ש90 ומשהו אחוז מהאנשים נפל האסימון, אבל
אחד נפלו.
לא, אבל בסדר.
או שאני מתחפר. עדיין מתחפר. סימון, הוא לא מתחפר, הוא נשאר עמדה שלו. אז הוא מוכח לו האמת.
קודם כל, אני לא מכיר אדם שמתעקש אחרי שהוא שמע דוגמה אחת. אדם חכם, שומע כמה דוגמאות, ואז מגיע למסקנה. אתה לא למדת את ה... לגבי שם הלימוד. אתה שמעת דוגמה אחת, ו... אתה חושב שהתיאוריה, אתה כבר שולל את התיאוריה על סמך דוגמה אחת. אתה צריך... לא, אבל... גם המשמעות, גם התרגום, הרי התרגום לא בגלל החוקים של הארמית, לא קשור בכלל לחוקים של הארמית. רק כדי להבין מה פירוש הפסוק, מה המשמעות המילולית של הפסוק, לא קשור לחוקי הארמית. התרגום אומר לך שהכוונה... שזה לא לאליהו, לא אותו דבר הכוונה למה שהוא שאל. זה הכוונה. אז לכן, עכשיו, ניתן עוד דוגמאות, אם זה לא ימצא חן בעיניך, אתה לא חייב לקבל. עכשיו, יפה. בוא, יש גם דוגמאות מהגמרא, יש גם דוגמאות שהן מתייחסות בגמרא, אבל פה אני רוצה לחזור על העניין הזה בשביל שלמה היקר. הפסוק אומר ככה, ויגש אליהו על כל העם, ויאמר ענותי אתם פסיחים משתי הסעיפים. אם אדוני הוא אלוהים, תסתכל פה, לכו אחרו. פה, הפסוק הזה, תקרא את הפסוק הזה. יפה, עכשיו אנחנו קוראים את זה ולעונו העם, עושים שם הפסקה ארוכה, זה דובור. עכשיו החידוש כאן הוא שלמעשה בין העם לבין אותו לא צריכה להיות כל כך הרבה הפסקה, כי הכוונה היא לא ענו העם, לא השיבוהו העם דבר. לכן התביר, אפילו שהוא טעם מעמיד, רמת ההפסקה שלו בבחינת משמעות הפסוק היא פחותה יותר מהטיפחו שבא אחריו, כי הכוונה כאן היא ולא ענו לו העם דבר. עכשיו הבנת את את העניין?
לא,
הועם אותו יותר סמוכים, הועם אותו יותר סמוכים, הכוונה לא השיבוהו העם דבר. איך אני מנגן את זה? זה אחר כך נדבר על זה. עכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמאות, אבל אני מנסה לעזוב את המנגינה כרגע, אני מנסה להסביר לך מה יותר סמוך למה מבחינת משמעות הפסוק. עכשיו בוא ניתן לך, בוא ניתן עכשיו דוגמה נוספת, דוגמה נוספת. תפתחו דברים, פרשת שופטים. דברים, פרשת שופטים. פרשת שופטים. נסמן לי פה איזה דוגמאות כבר עברנו עליהם. פרק תזן פסוק כף א', עכשיו יש תפתחו דברים פרק תזן פסוק כף א'. עכשיו בפתיח לפסוק הזה אני מזכיר לכם את מאמר הנביא. הנביא אמר היה עסלו אודם אלוהים והמו לא אלוהים. אדם אסור לו לעשות לו אלוהים, נכון? יפה. עכשיו תפתחו את הפסוק הזה. מה הפסוק הזה אומר? מי יקרא אותו? דברים, פרשת שופטים. פרשת שופטים זה דברים תזן, פסוק כף א'. יפה, יפה. בוא תגידו לי אם אתם עוצרים בצביר מה זה נותן לכם. בוא תגידו לי אם אתם עוצרים בצביר מה זה נותן. מה אתם מבינים מהפסוק? בסוף, בסוף הפסוק. בסוף הפסוק. אסל. מזבח. דרך אגב אני לא המצאתי את זה, יש חוקים לטעמים, יש מסורות שלמות בנושא הטעמים, הנושא הזה חקור הדק היטב היטב הדק. יש גם חוקים לטעמים גם שנתנו אותם פה מקודם, לא המצאתי את זה. כן, אז בואו תגידו לי מה אתם מבינים פה. לא תדע לכו אשרו כל עס, אסל, מזבח, השם אלוהיך אשר תעשה לך. אנחנו עושים את השם אלוהינו, אנחנו עושים את השם אלוהינו לאלוהים. כן, אני מחכה שתתייחסו. מה? השני, השני, בסוף, בסוף הפסוק. נו, מי רוצה להתמודד עם הפסוק? שלמה, דברים תצלן פסוק כפה לפרשת שופטים. יש לך חומש דברים? הנה, כך זה בתחילת פרשת שופטים.
מה השאלה?
היא, האם התביר הוא צריך להיות מחובר למזבח השם אלוהך או מזבח השם אלוהך או אשר תעשה לך? סוף הפסוק, התביר בסוף הפסוק. ברור ממשמעות הפסוק שיכולתי להחליף את התביר אפילו בפישטו אפילו, וזה היה טוב, זה היה מתאים. כלומר, התביר הזה הוא כל כך נמוך בדרגתו הפיסוקית, שזה בכלל מזבח השם אלוהיך, אשר תעשה לך. כלומר, הוא אפילו כמעט הייתי יכול לעשות אותו כטעם מפסיק או כטעם מוליך, ודאי לא טעם מעמיד. מדוע זה ככה? אני אסביר, זה לא לשיעור הזה.
אבל לפי זה גם, זה נגיד אולי בוא נשאלים אחד כל הפיסוקים לפי...
רגע, עכשיו חכה, אתה קופץ שלושה צעדים קדימה. אני עכשיו מדבר איתך על להבין לעומק את הטעמים ואת התפקיד שלהם. מה המשמעות המעשית? זה כמו שלומדים הלכה. אתה לומד עכשיו סוגיה בגמרא, חכה, קטר לזהר. כן, אתה לא יכול עכשיו מלימוד איזו סוגיה תיאורטית בגמרא, עכשיו לבוא ולקפוץ להלכה למעשה בסוף השיעור. הרבה פעמים הרב רצון, הוא מלמד לסוגיה בגמרא, פתאום מישהו מעיר לו הערה של הלכה למעשה. הוא אומר, רגע, זה שיעור של שעתיים וחצי ביום שישי. הרב מגיע להלכה למעשה מתי? אתה שומע את השיעור הזה לפעמים? מתי הוא מגיע להלכה למעשה? ברבע השעה האחרונה. אז איך אתה יכול להסמך קריאת סוגיה מהגמרא, שזה הרקע הרעיוני, עכשיו יקפוץ להלכה למעשה? אותו דבר כאן. אני עכשיו שוטח בפניכם עובדות. מה עושים איתם? איך מיישבים אותן? זה כבר עניין אחר. עכשיו כרגע אנחנו מדברים על עובדות, כמו שבספר משלי או בקוהלת יש כל מיני סתירות אמוניות כביכול. כן, מתחיל שיעור, זורקים פצצות, אחר כך מנטרלים את הפצצות. נגיע לזה, יישר כוח שמרי שאתה חם ליישב את הדברים. אבל הדוגמה הזאת...
מה הקושי?
מה הקושי? הקושי הוא שהמזבח שייך להשם אלוהיך.
לא.
הכוח, ההפסקה של הטיפחה הוא הרבה יותר משמעותי משל הטביר. הטביר הוא המזבח שייך להשם אלוהיך. הטיפחו היא מפסיקה, מה לגבי מזבח השם אלוהיך? אשר תעשה, אשר תבנה. כלומר, הכוח ההפסקה של הטיפחו, הפיסוק שלה, הרבה יותר משמעותי מבחינת המשמעות האמיתית של הפסוק, לעומת הכוח ההפסקה של הטביר. אבל בנגינה אנחנו הרבה יותר עומדים על הטביר. ואז יוצא שאם אנחנו עומדים על הטביר, זה יוצא כאילו מזבח. השם אלוהיך אשר תעשה לך, כביכול כאילו אדם עושה לו אלוהים, כביכול. ולכן הקדמתי את הפסוק, היעש לו אוזום אלוהים, והמו לו אלוהים. שלמה, הבנת את זה, את העניין הזה?
אבל
להסביר
תמיד אנחנו נגנים אותו מהר וקצר, לקראת סיום פסוק.
לאו דווקא, יש כאלה, בקהילה צנעה לא נהגו את זה. לא נהגו את זה.
אנחנו
עושים
את זה רגיל.
עכשיו, טוב, אז אני מסמן גם שאת הדוגמה, על הדוגמה הזאת גם התעכב, גם עברנו. יש פה עשרות דוגמאות, כי זה חוץ שזור, אני לא המצאתי את זה. בוא ניקח
אתה אומר שבכל פסוק צריך להבין את המשמעות שלו לפני שאנחנו מתייחסים לטעמים מפסיקים.
לא
טעמים מעמידים כמעמידים.
לאו דווקא אנחנו, יש לנו כללים שלאור הכללים האלה מבינים את הפסוק, אבל לכל כלל יש גם יותר מן הכלל. אתה לא ניגש לפסוק באופן ערום, עורם את הפסוק מכל הטעמים, מנסה להבין אותו באופן חופשי, ללא שום כלל וללא שום מסורת, ואז מנסה להלביש את הטעמים. לא. יש לנו מסורת, יש לנו קבלה, יש לנו כללים, ובמסגרת לימוד הכללים, אנחנו צריכים להבין שגם יש יוצאים מן הכלל, יש גם חריגים, וצריך להיות מודעים אליהם. כי אם תשפוט הכל לפי הכלל ולא תכיר את היוצאים מן הכלל, אז אתה תלך כעיוור בחשיכה, ואני לא רוצה שאתה תקרא כעיוור בחשיכה.
לא,
הטביר הוא הטעם היוצא מן הכלל מתוך הטעמים המעמידים. צריך להבין מה אני מתכוון שאני אומר יוצא מן הכלל. הטביר הוא הטעם היוצא מן הכלל שכוח הפיסוק שלו חלש לעומת הטיפחה שבאה אחריו, שכוחה חזק יותר. אפילו שהטיפחה...
כללי, תמיד, בכל פסוק, או שזה...
זה נכון, זה היותר מן הכלל, שהוא נכון בכל פסוקי המקרא.
אוקיי. לא משנה איפה אתה נמצא, אם הוא...
לא משנה.
זה הסוף.
לא משנה לי. התביר, דרך אגב, לא אמרתי לכם, אבל אני אתן לכם עוד איזשהו כלל. התביר תמיד יופיע לפני הצנוחו או לפני סוף פסול. הוא הטעם המעמיד האחרון. לפני הצנוחו או לפני סוף פסוק, אחריו יכול לבוא טעם מוליך או מפסיק או טיפחו. מה? לפני הוא תמיד, התביר לא יבוא טעם מעמיד בין התביר לבין הסוף פסוק או הצנוחו. בין התביר לסוף פסוק או הצנוחו יכול לבוא או טעם מוליך או טעם מפסיק, לא יבוא טעם מעמיד. יפה. עוד דוגמאות. אתן לכם עוד דוגמאות. תראו, בגמרא בפסחים, בגמרא מסכת פסחים דף נ"ו, אתה יכול, ובזה נסיים, אתה יכול להביא לי את זה במחילה, תודה. מסכת פסחים דף נ"ו, אחרי ראותנו את כל זאת, אנחנו בשלים להבין את הגמרא במסכת פסחים דף נ"ו, ובזה גם נראה לי שאנחנו נסיים להיום. תודה רבה, תבוא עליך הברכה. ברכה אברהם. כן, דף נ"ו עמוד א'. הנה, דף נ"ו, דף נ"ו עמוד א'. זה יש שורות, יש ארבע שורות קטרות, ואז יש 1 2 3 4 5 6 7 8 9
אני לא פה
10 בערך 10 שורות מתחילת השורות הרחבות. כתוב ככה, כתוב כך, שמע, יש עיגול כזה, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אתם רואים מאמצע השורה, אתם לא רואים פה את הדוגמה, אבל אני אגיד לכם מה כתוב. כתוב כך, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, ולא היו מפסיקים. כן, רבו אמר, אתם קוראים את זה רבו, אצל הספרים קוראים את זה רבו, כי זה עם א'
בסוף. רבו, רבו,
נכון, רבו זה עם א' בסוף, רבו זה עם ה' בסוף. רבו אמר מפסיקים היו, אלו שהיו אמרים היום על הלבו ואחו, זה משמע היום על הלבו ואחו, ולא מחור על הלבו ואחו. כלומר, מה הכוונה? הכוונה היא שלא לבוא ולהגיד שהדברים האלה רק היום נמצאים על לבביך ולא מחר, אלא כל יום הם צריכים להיות על לבביך. עכשיו, אם נפתח את הפסוק, אני יכול לקרוא גם, נפתוח את זה גם בסידור. זה דברים ו' פסוק ו', כתוב וואו יו הדברים הו אלה אשר אונכי מסווחו בתביר היום על הלבובחו. על מה היום נסוב? על זמן שבו הדברים יהיו על לבבנו, או על זמן שבו ניתן הציווי? תפתחו, דברים ו' פסוק ו'. וואו הדברים הו אלה אשר אונכי מסווחו היום על הלבובחו. על מה היום נסוב? על זמן הציווי או על זמן היות הדברים על לב האדם? אנחנו רואים לפי הגמרא שהגמרא אומרת, לא התכוונתי להגיד לך שהדברים האלה יהיו רק היום על לבביך ולא מחר על לבביך, אלא היום הוא לא נסוב על מתי הדברים יהיו על לבך, על לבביך. היום נסוב על מתי אני ציוויתי אותך את הדברים, אבל ציוויתי שזה יהיה תמיד על לבביך. וואו יו הדברים הוא אלה אשר אונכי מסווחו היום על הלבביך, לתמיד, לא היום על הלבו ואחו. לכן הטביר, כוח הפיצוק שלו קטן יותר מאשר של הטיפחו שבא אחריו, אפילו שהטיפחו היא טעם מפסיק והטביר הוא טעם מעמיד.
אתה רוצה
להם
יותר מצלחה?
מה? כן, יש פה, אמרתי, יש פה משק, מפקד שאינו קטין, שלוקח תפקיד של קטין. הוא שם את עצמו ביחד עם הקטינים בשורה, בתקף, אבל הוא לא קטין. תביר ליבו, נכון, יפה, זה בדיוק מה שאמרנו גם בשיעור הקודם, דעונה לתבירי ליבו, דווקא בגלל ששמו תביר, הוא זכה לקבל מעלה גבוהה בגלל שהשם שלו שבור, אז הוא זכה להימנות עם הטעמים המעמידים. עכשיו זה לא, זה, עכשיו, אגב, זה נפסק להלכה, דרך אגב שימו לב, הגמרא הזאת נפסקה להלכה בשולחן ערוך בהלכות קריאת שמע. אצל הרמב״ם, תבדוק לי, אני לא בטוח אם מצאתי את זה שמה.
זה עוד תפילה?
לא, אני חושב שהשולחן ערוך לקח את זה מהטור. השולחן ערוך לקח את זה מהטור במקור ולא מהרמב״ם. דרך אגב, גם אם הרמב״ם לא פסק כל פרט בקריאה, ברמה העקרונית הוא אמר שצריך לקרוא אותה לפי הדקדוק, ולא יניד הנח ולא יניח הנד וכו' וכו'. הוא לא נכנס הרמב״ם ברמה העקרונית הוא פוסק בכללות, הוא לא נתן דוגמאות פרטניות. שאר הפוסקים, בייחוד היותר אחרונים, הם נוטים לתת, להדגים ולתת עוד כל מיני דוגמאות, והרמב״ם יודע שהחכם שמבין את הכלל ויש לו מסורת, הוא הולך לאור הכלל.
אבי נעזר מישהו, אבן עזרא, הוא כתב את זה?
אבן עזרא, הוא אמר
ג'נח.
אפשר להסתכל, אפשר להעמיק בזה עוד, אבל בכל אופן ראיתם, דרך אגב זה לא רק בגמרא במסכת פסחים, הממרה הזאת מופיעה בעוד כל מיני מקומות בגמרא, ודרך אגב זה לא תקף רק לפסוק הזה, יש גם בדברים זן י"א ושומר, ובזה נסיים, ושומר תו אתם מסוו ואת החוגים ואת המשפטים אשר הולכים מסווחו היום לעשותם. לעשותם זה על כל מה שנאמר מקודם, המסוו והחוגים והמשפטים אשר הולכים מסווחו היום לעשותם, על כל מה שבא נסוף לפניו. ופסוק אחרון שניתן להיום, כל המסוו בדברים ח' א', כל המסוו אשר הולכים מסווחו היום תשמרו לעשות. לא היום תשמרו לעשות ולא למחר.
זה הצעירים נסיום, אבל אתה עולה בתאביר. עכשיו הוא
עבור,
היום
נעשה פה. אמרנו, פרקטית מה עושים ואיך קוראים, זה מקומו יבוא. וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. נגיע לשם. סיכום. מה למדנו היום? יפה. קודם כל, מה למדנו היום? קודם כל למדנו בתחילת השיעור, עשינו חזרה קטנה על הג'יעיו ועל המילה ויהי ועל מתי שמים את הג'יעיו לפי מסורת תימן. יפה. אז עברנו, כדי להגיע לנושא התביר ולהבין איך אנחנו מגיעים עליו, דיברנו על שיטת הפיסוק של הטעמים. מישהו צילם את זה? על שיטת הפיסוק של הטעמים, בעוצמות הפיסוק של הטעמים, לפי סדר יורד מהסוף פסוק שהוא הכי חזק לעצמוחו, לטעמים מעמידים, וגם בתוך הטעמים מעמידים יש תת חלוקה, הספרדים קוראים לזה קיסרים, מלכים, משנים, שלישים. נתתי את הדוגמאות של הספרדים רק כדי להמחיש לנו את המשמעות של הדברים. ואז הגענו, אנחנו נרחיב בשיעור הבא יותר. עכשיו הגענו, תביר. עכשיו, אמרנו שיש דרגות של עוצמה בהפסקה, ואז אמרנו שאצל הספרדים יש, וגם אצלנו במקרה אחד, יש פעמים שיש אי התאמה בין מידת ההתאמה והסלסול לבין המשמעות של הפיסוק או האי פיסוק, כך שיותר שאצלנו טיל שוס המול שזה טעם מוליך, אצלם הם מנגנים בו, ובכלל לפי המשמעות זה מוליך. לא צריך לעצור שם ולהפסיק ולנגן. אמרנו שאצלנו בהיבט הזה הקריאה שלנו יותר מנוגן, יותר מדויקת. יש פחות אי התאמות. אמרתי רק במקום אחד יש אי התאמה בין דרגת הפיסוק לבין ההגדרה של הטעם, זה בתביר. שהתביר עוצמתו בדרגת הפיסוק נמוכה יותר משל הטפחו, אבל למרות זאת הוא טעם מעמיד ואנחנו מושכים בו יותר, וזה יותר כל מיני הבנות לא נכונות של משמעויות הפסוקים, ואנחנו ועיד אחזיר גמור אפשר להרחיב בבית, ואנחנו בעזרת השם בעזרת השם אנחנו נרחיב על זה בשיעור הבא עלינו לטובה. ברוכים תהיו.